חודש טוב, בעזרת השם. אנחנו מסיימים היום את ההקדמה של שער הבחינה, ברכה פרק א'. אני מקווה לסיים היום את הזמן הזה. אתם עד ניסן לומדות פה? בסדר? אז בעזרת השם, אני מקווה שעד ניסן נצליח לסיים את פרק א' ונראה לאן נתקדם. השנה, עד איזה חודש בשנה אתם לומדות פה? עד תמוז? עד תשעה באב? עד סיוון? טוב, בסדר, אני אתעדכן, בסדר. סך הכל, אולי שימי שם בהתחלה למי שנכנס. תודה רבה. בסדר, בעזרת השם. אנחנו מסיימים את הפתיחה. ראינו בפעם האחרונה שהתעסקנו, התעסקנו בבית של רב שמעון בר יוחאי. אתם זוכרים? עם רבי לזר. ודיברנו על היחס שהתורה דורשת ומקפידה מאוד מאוד שיהיה לאנשים כלפי הבית דין, להרחיק ממקום של מתים. רבנו בחי מסיים ככה את ההקדמה שלו לשער הבחינה. אחרי שהוא הסביר שיש שלושה מעקבים, אז הוא חותם ככה. וכיוון שהוא כן, מה זה שהוא כן? שיש כמה דברים שמונים את הבחינה בחיים של האדם. כיוון שזה כך, התחייבו אנשי החוכמה והמדע להאיר מי שלא הבין טובות הבורא, ולהורות בני האדם לדעת יתרונם בדרך שכלם. שער הבחינה הוא חייב, 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 דמויות כאלה מיוחדות שיעוררו ויורו להאיר ולהורות את שאר בני האדם על יתרונם בדרך שכלם, כי כמה טובות מנע בעליהם ליהנות מהם וירבב שמחתו בהם חסרון הכרתו אותם וידיעתו מעלותם. יש הרבה מעלות, יש הרבה ברכה, יש הרבה הרבה טובה אלוקית בעולם, אף אחד לא רואה אותה. קשה לאנשים לראות אותה בגלל החסרונות שמנע רבנו בחיי. ולכן זקוקים, אומר רבנו בחיי, לכן זקוקים לאנשים גדולים. אנשים שהם אנשי חוכמה ומדע. מדע זה מלשון דעת. מה ההבדל בין חוכמה לדעת, אתם יודעות? מה ההבדל בין חוכמה לדעת? מה אתם מבינות? זה בינה. מה זה דעה? חוכמה, בינה ודעת. חב"ד, מה שנקרא. פנימי? מה הכוונה? במה? בחיים. כן. חוכמה זה להבין את הדבר. כוח מה? מה נמצא פה? דעת זה להתחבר אל הדבר. החיבור בתורה הוא נקרא מלשון ידיעה. קשר, חיבור, מלשון ידיעה בתורה הוא מופיע. וזקוקים לשני סוגי אנשים. אנשים שמבינים חוכמה, שיודעים שיש סימפתיה אלוקית, שיש יחס אלוקי כלפיהם בחיים כל הזמן מצד אחד. אבל מלבד זה זקוקים גם לאנשי דעה, אנשי מדע, אנשים שיקחו את מה שהם מבינים וחברו את זה לתוך החיים, והבריגו את זה לתוך העולם הזה, לתוך המישורים והיומיומיים הקשים, שבהם לא כל הזמן רואים את הדעת, לא רואים את הגודל הזה מופיע בתוך החיים. יש שתי הקומות. אם יש בעולם בחינה או אין, חותם רבנו בחי את ההקדמה שלו, זה לא השאלה. יש! אז זקוקים לאנשים שיילדו את המציאות הזאת, שיחשפו אותה, שישימו אותה ככה מול העיניים של כולם, שיחיו חיים כאלה שהטובה האלוקית היא עומדת למול פניהם, ממש כמו שראינו אצל רבי שמעון בר יוחאי, שאת האכילה של הבן שלו אפשר להסביר בכמה צורות, בכמה דרכים, אבל הוא בוחר לראות אותם במשהו, כמשהו חיובי, כמשהו גדול. יש אנשים שיראו את זה כמשהו המוני, קטן, מטורף כזה שקשור לשוק ולמרחבים הללו של העולם בחוץ, להמוניות, לחומריות. רבי שמעון נלחם לחבר, לדעת את הפעולות הללו של הבן שלו ולזהות אותם כמשהו גדול, כמשהו שייך לאלוקים. האלוה שבראו, הוא ייתן לו מזונו. אל תדאגו, תפסיקו עם הפחדים, תפסיקו עם החששות. כשאדם מחזיק פחדים בחיים, אז הוא לא יכול לא יכול להתחבר, הוא לא יכול לחיות ביחד, כמו הימים הטרופים הללו שאנחנו חיים בהם היום. ימים מאוד קשים על החברה שלנו, אומרים. ימים בהם הפחד שולט בכל מקום, כל אחד מפחד שיעשו לו משהו, יגרמו לו, יפגעו בו, יקחו לו את המדינה, יקחו לו את הדמוקרטיה, יכריחו אותו לחיות במדינת הלכה, בכל מיני פעולות כאלה שהוא לא מזדהה איתם. מצד אחד לראות את האנשים יוצאים לרחובות עם דגלי ישראל ומפגינים, זה דבר שמרנין את הלב. במיוחד שעד לפני שעתיים הם, הקשר שלהם במדינה התבטא בהרבה מובנים של פוסט ושל ריחוק ומי צריך מה. פה יש קשר, זה דבר טוב, זה דבר יפה. מצד שני, בלי פחד. כשאתה מפחד, אתה עושה דברים מזויים. אתה מפחד, אז אתה מתנקה לאנשים ואתה מפעיל לחצים מאוד מאוד קשים. פחד בחיים הוא גם משתק, הוא גם מעבר. והוא בהחלט, בהחלט גורם לך בצורה אקטיבית, אמיתית, לעשות פעולות שאתה לא מתאים ולא שייך אליהן. ולכן תלמידי חכמים, אנשים שמחזיקים בסימפתיה האלוקית, הם מורידים את הפחד. הרב שמואל אליהו נפגש עם קהלים בתל אביב. אז יש לי חבר שם, יש לנו בוגר של הישיבה, חבר, תלמיד חכם יקר, הוא יושב שם בתל אביב, אז הוא אומר, בכל המפגשים האלה זה מסתיים אותו דבר. הם אומרים לרב שמואל, אתה בסדר. אתה בסדר. אם היית ראש ממשלה, לא היינו דואגים. יש איזה פחד כזה, פחד קמאי, מאיזה יצור שישתולל ויחבא פה את הכל. כשנפגשים, אז הפחדים יורדים. רואים שהרב שמואל בסדר, ועוד כמה אנשים בסדר, 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 אז תירגע, יהיה בסדר. אז תפסיק עם הפחד. דמויות של חיבור, דמויות של דעת, תלמידי חכמים כאלה שמסוגלים לקחת את התורה, ולחבר אותה ולעורר אותה למקום של שייכות, של חיבור, של קרבה, של קשר, הדמויות הללו הן מסוגלות לקשור שמיים וארץ. לקחת את כל האידאות הגדולות שאנחנו רוצים לחיות בחיים ולחבר לתוך העולם הזה. רבנו מחי את, שער, את, 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 את הפתיחה לשער הבחינה, חותם בבקשה שיקומו אנשים שיחיו את שער הבחינה, שיחיו את זה מתוך אחריות אישית, התמסרו למבט המיוחד הזה של לראות את דבר השם ואת היחס ואת הקשר לאלוקים, ויעוררו ויורו להמון כולו איך לראות את הסימפתיה הזאת. וכשמאירים את בעלי הטובות להכיר אופני יתרונם ומגלים להם מה שנעלם מדעתם מהם, יגדל שבחם, תרבה הודעתם למטיב להם, והגיעו בזה לתענוג והנאה בהם בעולם הזה ושכר טוב לעולם הבא. שמנהיג מעורר, שתלמיד חכם, שאדם של דעה, של חיבור, מעורר את הציבור למקום הזה של הדעה ושל החיבור, אז הם מיד מתעוררים. יגדל בעלי הטובות להכיר אותו, הם מגלים להם שנעלם מדעתם מהם, יגדל שבחם ותרבה הודעתם למטיב להם. מי זה למטיב להם? את מי הם ישבחו? אתם רואים את המילים? עוד מעט נגמרת השנה. אנחנו לא כבר להתרגל לדבר בשיעור הזה, לא? האמהות עזרו לכם בפעם האחרונה. אבל לא לדבר. במחשבות, תובנות. אל מי הם התרגלו? סתכלו במילים, תראו. יגדל שבחם ותרבה הודעתם למטיב להם. והגיעו לתענוג והנאה בהם בעולם הזה ולשכר טוב לעולם הבא. מי זה המטיב להם? הקדוש ברוך הוא. אפשר לטעות ולחשוב שלמטיב להם זה מי שמעורר אותם. לא, מי שמעורר לא מקבל אף פעם מחיאות כפיים. אף פעם לא שמחים בצד הזה שהוא עושה. הפוך, לרוב קמים לו מתנגדים. מתנגדים, מתנגדים, מלחמות. אבל הוא מעורר. הוא לא עוסק בתשורות, במתנות שהוא הולך לקבל ממהלך שהוא עושה. זה לא מעניין אותו בכלל. הוא הולך להפגיש את העולם עם הקדוש ברוך הוא. השכחו אותו בדרך אלף פעם, והוא מוכן לוותר על התשורות שהוא יקבל ואת ההכרות שהוא יזכה להן. הוא עוסק בזה שהעולם הזה יכיר את אלוקיו. ולכן מי שמעורר לטובה, מי שחי חיים כאלה, שכל הזמן רואים את יד השם בחיים, את הסימפתיה הלוקים בחיים, הוא מזהה אותה, הוא מעריך את הסימפתיה הזאת, הוא מכבד אותה, הוא נותן לה מקום, הוא שמח, בשורים דמות כזאת, אז זה מחשמל, אז זה מדבק, אז זה נותן תנועה כל כך טובה לחיים גדולים, משמעותיים. וכבר אמר החכם בעניין הזה, דברי חכמים כדורבנות, וכמסמרות נטועים בעלי הסופות. דימה חכם, דברי החכמים לדורבנות בעניין ההערה. דורבן זה לא החיה, דורבן זה, זה, זה סכין קטן כזה, זה קוץ קטן שיש ברגליים של, של רוכב או של מנהיג, של רועה צאן, שהוא מדרבן ככה את החיה להתקדם. קוץ עדין, לא סכין. קוץ עדין ככה, שהוא מעורר את הצד החומרי להנהגה, להובלה. זה תלמיד חכם, זה, זה מה שחכם עושה. הוא לא לוקח אחריות. הוא לא אומר לך, בוא תסתכל, 1, 2, 3, הוא לא משכנע אותך, הוא לא לוקח ממך את המושכות על החיים שלך. כשאדם בא להתייעץ עם תורה, עם דמויות של תורה, דמויות של תורה אף פעם לא אומר לך, תעשה 1, 2, 3, 4, 5. זה לא המטרה של תורה, יש כאלה שאומרים, אז כדאי להיזהר מהם. המציאות של תורה לא לוקח ממך את האחריות על מי שאתה. לפעמים אדם, לפני תאום, אז מישהו עוצר אותו, מי אומר לו, תיזהר, תמשיך ככה, אתה טיפול. שם חייבים, סור מרע, אהבת לרעך כמוך. אבל כשבצד הבריא, כשאני מפגש עם תורה, זה רק לעורר, זה רק להצביע על מטרה. ואז כל החיים מתעורר מצד עצמו. הכל אף קדימה, הכל מתקדם. ודימה אותם למסמרות נטועים בעלי תפיסה, אספה וחיבור, בעבור קיום ענייניהם בלבבות, וקיום מופני החוכמה בהם בנפשות. אם אתה יודע לעורר, אז אתה יודע גם למסמר. לעורר זה לא משהו חיצוני, תעשה בשבילי, תתקדם. לפעמים צריך לעורר מישהו, לפעמים צריך לעשות למישהו איזה סחיבת פצוע, שיגיע למקום שבו הוא צריך להגיע. אבל אחרי שהוא צועד, הברכה של תובנה הגדולה, זה שזה מתמסמר בתוכו, שזה שלו, שזה קבוע בקרבו. רבנו בחי חותם את שער הבחינה בכך שיקומו דמויות שיעוררו, ומלא ימסמרו בדרכי החיים שלהם, את המפגש עם הטובה ועם הברכה הזאת. הדברים הללו מובנים, הבקשה של רבנו בחי, הצעדה הזאת, הצעידה שהוא מבקש, מחשבות, תובנות על הדברים הללו, הרחבות, שאלות.
הרב, יש לי שאלה המסרר.
אז בואו נראה אם נשאיר לזה, זה קשור לפה?
דיברת על זה, נראה לי
שם שזה שם. אפשר, אם זה קשור וזה, אז מעולה. אם לא, אז נשאיר לסוף, נשתדל. משהו פה ביחס לתפקיד של תלמידי חכמים בשער הבחינה, בחיים בכלל. דיברנו על דברים שהם מאוד מהותיים, כן.
זה לא משהו שמצופה מכל אחד מאיתנו?
כל אחד מצופה להיות תלמיד חכם בהחלט. אמיתית. אמיתית. לא כל אחד צריך להיות רב. בכלל לא משהו. התורה, הישיבה, היא לא מגדלת רבנים. רב זה איזה תפקיד ככה. תקיצור, לא נעריך. אבל תלמיד חכם כל אחד צריך להיות. מה זה תלמיד חכם? אדם שהוא תלמיד של החוכמה. שהוא רוצה תמיד ללמוד, תמיד להתפתח, תמיד לדעת את הכוח החיים שנמצא בחיים, את מה שתמון בחיים, וממילא מה יכול להתפתח מהברכה שבחיים שנמצאת. זה מצופה מכולם. והגית ביום ולילה. אדם צריך לעורר את עצמו כל הזמן, כל הזמן על החוכמות ועל הגודל שלו. אבל יש בזה תנאי, בשביל שזה יקרה, האדם חייב קודם כל להיות תלמיד בעצמו. אז כן, זה משהו שהוא מבקש מכל אחד, אבל לא כל אחד מצליח להגיע לזה. ולכן יש דמויות שיקחו דברים עד הקצה ויחיו אותם. זה תפקידו של בית מדרש. בית מדרש בחיים תמיד לוקח דברים עד הקצה. עד הקצה זה לא אומר קיצוניות, עד הקצה זה באחריות. כשאדם נכנס לבית מדרש, אישה נכנסת לבית מדרש, היא שומעת תכנים כאלה של קודש, היא זורעת את זה. בתוכה את התכנים הללו, זה משנה את החיים. זה דבר אדיר, זה יכול לשנות לנו את כל המציאות. שאישה לוקחת אחריות על הבית שלה, חוכמת נשים בנתה ביתה. גבר מביא המון 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 לבית. אבל בסוף חיים, חיים של תורה נולדים מתוך המפגש הכנה, האמיתי הזה שיש לאישה בתוך תורת חיים, בתוך התחברות לתוך החיים. זה ודאי, זה עלינו. אנחנו צריכים לעורר, אבל קודם כל נעורר את עצמנו. אם אדם יודע לעורר את עצמו ולמסמר את עצמו אל מול התובנות הגדולות הללו, אז הדברים הם יתרחבו ויבנו בצורה הרבה יותר גדולה ומשמעותית. אבל זה נובע מתוך דמויות של קודש כאלה, שלקחו על עצמם משימות. כל אחד המשימה שלו. נפרדנו מגדולי ישראל בחודשים האחרונים. השונות ביניהם היא כל כך יפה, היא כל כך מלמדת. אחד היה הרב של הרבנים. לימד את עם ישראל ללמוד גמרא, ללמוד סוגיות. ממש, כל רבותינו, ממש אין רב, אין ישיבה אחת רצינית בארץ שאין בתלמידים של הרב מרדכי. רובם ככולם ראשי הישיבות הם. אבל גם בתוך התלמידים והישיבות שהן רחוקות מהלך הרוח של ירושלים, הרמור דווקא, גם שם כולם הבינו, משכו לעצמם איזה תלמיד. הוא לימד את העולם ללמוד, הוא לימד את עולם התורה, איך ללמוד תורה. דמות שהכניסה את עצמה לתוך בתי גבאי פנימיים, לבית המדרש, פעלה מהפכה לימודית. מורנו ורבינו הרב דרוקמן לא פעל בבית המדרש כמו שמורנו ורבינו הרב מרדכי פעל. זה שונה. הרב דרוקמן פעל בחצרות בית השם. הוא פעל במחוזות הללו, הוא היה אבא של כל הציבור, של כל האומה. הוא הלך לחנך, הוא כיתת רגליו ממקום למקום, הוא עסק בסוגיות ציבוריות, בהלוויה שלו סמלי מדינה מגיעים. הוא היה חלק ממרימי העול המדיני שלנו. יש בתי גבאי, יש בתי בראי, וזקוקים לתלמידי חכמים בכל מקום. זה תפקידים, זה דבר מהותי, זה דבר משמעותי. ככה מקדמים את החיים, על ידי דמויות שלוקחות את מה שהן מאמינות, על ידי בירור עם תלמידי חכמים, אין תלמיד שחי מצא מנותק, על ידי בירור עם תלמידי חכמים מקצה לקצה, לקחת את המציאות הזאת ולפעול איתה קדימה עם כל הכוח, עם כל הברכה שיש בך, עם כל מה, עם כל מה שנמצא בך. זה דבר ענק, זה דבר משמעותי ביותר. עוד שאלות על הדברים הללו, תובנות, מחשבות? ברורים. אז האמת שכל דבר בחיים שרוצים להשריש אותו בחיים, הוא חייב קומץ של יחידים שימסור עליו את הנפש. ככה העולם משתנה. זה נכון לשאר הבחינה, ככה רבנו בחיים מבקש שיקומו יחידים ויחנכו את הציבור. יחנכו, הכוונה, לא יגידו לציבור מה לחשוב. יהיו דמויות מופת של מבט מלא אמפתיה, מלא תום, מלא ברכה. יהיו דמויות כאלה שכשהם יסתכלו על החיים, הם באמת יראו את אלוקים בחיים שלהם. והם יבחרו 5-6 פעמים עם מה הם רוצים להיפגש, עם מה הם לא רוצים להיפגש. ואם יש איזה מחוזות כאלה שהם לא רוצים להיפגש איתם, הם שומרים על התום הזה, הם שומרים על העולם השלם, הפנימי הזה שנמצא בתוכם. ומתוך כך, מי שבא איתם במגע, יזהה את הטוב הזה, ישמח עליו, ישים עליו ראש, ישמח בו, יתעודד מפניו. ככה העולם נבנה, על ידי יחידים שבונים אותם. המציאות הזאת של יחידים שבונים אותם מופיעה פה באיגרת ופסקה. איגרת חשובה מאוד, איגרת מ"א. הרב מסביר איזה מהפכה, איך הוא הולך לבנות את המהפכה הרוחנית שלו. שהוא מסביר את המהפכה הזאת, אף אחד לא מבין אותו. אף אחד לא מבין אותו. הרב הקים ישיבה, היא נקראת הישיבה המרכזית העולמית. אבל הרב כמעט לכל הדעות ביקשה שם מניין לתפילת מנחה וערבית. לא, זה לא היה כל כך לא עולמי ולא כל כך מרכזי. תחילת הדרך, רעיון, הוא לא נולד ברגע. הוא לא פתאום כל העולם מכיר בך. עברו 100 שנה, היום תורת הרב זה המנוע של כל מה שיש במדינה הזאת. ציבור שבנה את עצמו בצורה כזאת, שהוא תופס תפקידים, קהלים, מניע דברים, בצורה מאוד משמעותית, מאוד ציבורית, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, ככה, שהציבור יפסיק פחד, זה גם האחריות שלנו. אם הציבור מפחד מהתורה שלנו, מהנציגים שלנו, אם הוא רואה בזה הפך החיים, משהו פה, הוא דורש איזה בירור אמיתי, עמוק, בינינו ובין עצמנו. מה קורה כאן? זה דבר שהוא חשוב. אבל הרב, בתחילת הדרך, היו קומץ יחידים שקשיבו לו. והרב ידע שזה ככה יהיה. והוא ככה בחר לבנות את החיים, כי ככה בונים חיים. אי אפשר לבנות דבר גדול בלי פרטים שיקשיבו. כותב על זה הרב ככה בגרת ממלף. רב אחד מבקש ממנו לעשות כינוס רבנים. בוא נביא את כל הרבנים, את כל כינוס הרבנים למקום אחד, נדבר על תפקידי הדור, נחלק תפקידים, ונניע קדימה את ההפכה הרוחנית של הדור. הרב אומר לו, זה לא התפקיד עכשיו, זה לא מה שצריך לעשות. אומר לו, למה? בוא נכנס את כל הרבנים ביחד, זה מצוין, מה הבעיה? אז הרב אומר, אנחנו נגיע לוועדה כזאת, לוועידה כזאת, כל רב יגיד את הדבר תורה הקצר שלו, זה בפלפול בהלכה, זה פרשת שבוע, זה כל אחד מה שיש, נלך הביתה ולא נעשה כלום. אז הוא שואל אותו, אז איך נשפיע? איך נקדם דברים? אז הרב כותב לו את הדברים האלה, רק אשר יעלה בידינו, להוציא לפועל תחיית איזה לבבות גדולים, שכישרון של חיים, של ססון ישע ורוח נדיבה תמון בהם, למען יחלו לעבוד במנוחה ובגבורה, לא בחרדות של זוועה, יכולה רק לנקה, לדכא את הלב ולשבר גרים. את העבודה של חפירת בארץ ישראל, על ידי שמוע בישן תשמע בחדש, במלוא מובנם של אלה הדברים. הרב אומר לו, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו יותר מכל? זה לבנות לבבות גדולים שכישרון של חיים של ססון וישע ורוח נדיבה תאמון בהם. למצוא אנשים מוכשרים להבין את התובנות הרוחניות שהדור הזה זקוק, שבית המדרש מכוון אליהם, ומתוך זה שהם התנסו אל ססון ישע ורוח, בססון ישע ורוח נדיבה, הכוונה מתוך שמחה, מתוך אחריות, מתוך זה שהם התמסרו לקומות החדשות הללו, מתוך שמחה, מתוך ראיית החיים שלהם, מתוך העולמות הללו, אז תיבנה העבודה של חפירת באר ישראל. חפירת באר ישראל, למה הרב נדבר על חפירת בארות? מה התפקיד של חפירת באר ישראל? מאיפה הרב מדבר על זה? מה הדימוי? אתם מזהות למה הרב מזכיר חפירת באר? נכון, אבותינו חפרו בארות. אבותינו חפרו בארות במקומות שהכי לא היה צריך את הבארות הללו. לכן רבים איתם. מלך גר, רועה גר, רבים עם אברהם, רבים עם יצחק. יש פה עיר, יש פה מלכות. ולמרות שיש כבר עיר ויש מלכות, אברהם בוחר לחפור בארות. לחפור בארות זה לא דבר כיפי. אף פעם, דרך אגב, גם היום מקורות, מי שרואה את העבודה, זו עבודה קשה, למרות שהיום זה קצת יותר קל, כי הכל עשה על ידי לחיצת כפתור. יש מכונות שיודעות לחפור היום לעומקים מטורפים. בימי קדם, לחפור באר זה סכנה אדירה. סכנה, צריך משאבים, צריך כסף. זה מלא 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 ייאוש. אתה חופר, יורד למטה, נתקע בשכבת סלע, לא משנה כמה, אם אתה לא יכול לחצוב אותה, אתה הולך 300 מטר, חופר מחדש. קורות הבאר, בשביל לחפור אותה בצורה כזאת שלא תתרסק, צריכים להיות מאוד 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 מתוכננים, נכון. זה סכנת נפשות. גם שיש לך עבדים, לא כל עבד מוכן להיכנס לבפנים. אברהם, אבינו עוסק בזה, למה? יש כבר בארות. יש כבר נחל גרר. יש פה מלכות. היא מתקיימת, אז כנראה יש לה כבר מקורות שתייה. אברהם, אבינו, חופר בארות, זה לא תפקיד, זה אופי. האומה שלנו, גדולי ישראל, גדולי האומה שלנו, אבות האומה שלנו חפרו בארות בגלל שזה מהותם של ישראל. לרדת לשורש החיים ולברר ממה העולם הזה מוזן. מה מחיה אותו. אברהם אבינו זו נשמה שיודעת שאם תיקח את העולם הזה ותחפור בטוב, טוב, טוב, בעומק אין מדבר שממה. יש מים חיים, מפקים, תאומות רבה, שכל אחד ואחד מאיתנו חי עליהם. כמו שאתה שם זרע באדמה, הוא יצמח מהרטיבות שיש שם למטה, ככה גם כל אדם ואדם. אם הוא יצלול לבפנים, הוא יזהה את הברכה שקיימת. הוא יזהה את מקורות המים. הוא יפעל לחבר, לקשר, לשייך את העולם הזה למקור המים החיים. הרב אומר, אנחנו זקוקים לחופרי בארות. אנחנו זקוקים לאנשים שבססון יש הרוח נדיבה, במנוחה ובגבורה, יבנו את המציאות הזאת של תורת ישראל. יש תנאי, בשמוע בישן, אבל גם לשמוע בחדש. במלוא מובנם של אלה הדברים. למה הרב מדגיש את זה? לשמוע בישן ולשמוע בחדש? אתם יודעות? מה הוא מדגיש בשמוע בישן ולשמוע בחדש? זה חידוש של הרב. הרב מבקש שהתורה לא תישאר כמו שהיא הייתה 2000 שנה בגלות. למדנו תורה כל החיים, זה בסדר. הרב מבקש שלשמוע ישן תשמע בחדש, הכוונה שתהיה פה התחדשות. שתהיה פה... שבית המדרש יבין מה הוא צריך לצאת לישע עמו. כל דור ודור יש לו איזה כאב, יש לו איזה מורכבות. תפקיד שבית המדרש זה להתכנס פנימה וללמוד תורה. אבל אם בית מדרש מתכנס פנימה ולומד תורה ולא משקיף מדי פעם מהחלונות לבחוץ, אז ההבדל בין התכנסות לסגירות הוא מאוד מאוד קטן. ההבדל בין זה שאתה עוסק בעצמך, בפרטיות שלך, בלבנות לעצמך שהתורה תשרת אותך, תן לך מידות טובות, איזה הדרכה טובה, לבין זה שאתה לומד עבור האומה, עבור החיים, עבור ברכת החיים שלך, הוא מאוד מאוד קטן. יש במדרש שאסתר מתפללת לריבונו של עולם מתוך ארמון המלך. היא אומרת לו, יתומה אני ואין לי אב ואם, לכן אני מבקש ממך, אבי יתומים, מתפללת אני אליך מתוך חלוני ארמונות של מלך זה. יש חלונות בחיים, התפקיד של החלון זה לפרוץ החוצה, זה להבין איך אתה פועל עם החיים. התפקיד של בית מדרש זה לגדל תורה, תלמידי חכמים, זה ודאי התפקיד, אבל תלמידי חכמים זה אנשים שכל הזמן, כל הזמן עניינם לעורר ולכוון. ואם יש איזו מצוקה המונית בציבור, בעולם, אז הם יוצאים ליש העמם. הם נותנים כתף באלונקת החיים. הם יוצאים ונותנים ועובדים ועושים. וזה דבר שהוא קריטי, זה דבר שהוא מהותי. כי אחרת התורה הזאת עלולה להיות סגירות. אז לכן הרב אומר, תשמע בישן, 2000 שנה למדנו תורה וזה חשוב ונמשיך. כל התורה שיש לנו זה רק על גבי הישן. הכל צומח רק על גבי הקומות הישנות. אבל על גבי זה צריך גם חדש. יש כפירה. למה הדור כופר? כואב לדור הזה, הרב כותב את מאמר הדור. אם יש כפירה, אם יש איזו מציאות כזאת שהיא מתרחקת מבית המדרש, מה חסר לה? זה חדש, תשמע מחדש. אתה יכול להגיד זה מעשה שטן. אתה יכול להגיד אין פה כלום, אין פה ביקורת. לא. אם קומת התורה שלך היא לא רלוונטית, אם המציאות הזאת שאתה סוף סוף, סוף סוף מקבל את המושכות והעולם לא איתך, אז אתה יכול להגיד, בסדר, שחפשו את החברים שלהם לנהל מלחמה. אנחנו גם באמת מתפללים שהפוליטיקאים יהיו מאוד חזקים לשנות את הרפורמות, את מה שצריך לעשות עד הקצה, בצורה מהותית, בצורה טובה מאוד 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 מאוד. בשביל זה הם נבחרו. ויחד עם זה, אתה יכול להגיד בסדר, הם לא מבינים כלום. אתה יכול להתעלם, אבל שמתעוררת איזה התעוררות בחיים, אנחנו צריכים ללמוד אותה, צריכים להבין מה היא מבקשת מאיתנו. ויש פה איזה תנועה שצריכה להילמד. הרב אומר, תשמע בישן, תשמע בחדש. אז איך עושים את זה? רק כשיברה לנו אוסף קטן בכמותו של אנשים כאלה על אדמת הקודש. עלינו תהיה החובה אז להרבות פעלים, איך לטפחם ולקרקלם, להצילה מכל תרדות המאחרות את הרוח הניסה, להרחיב בדעתם בכל אשר תשיג יתנו, ניתן להם יכולת להשתלם בבריאות הגוף והנפש. הרב אומר, איך נבנה את הקומה החדשה של הדור? קומץ קטן של אנשים, שהם מתאימים, רק שיברה לנו אוסף קטן בכמותו. הוא לא מחפש עכשיו מהפכות, הוא לא מחפש עכשיו כמויות אדירות של אנשים שהלכו אחריו. הוא יודע שהוא זורע זרעים מאוד 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 עדינים. כמו שבית מדרש, בית מדרש לא עוצר מהפכות בנפש. ממש, ממש, ממש לא. בית מדרש, לפעמים אדם יושב 3 שנים בבית מדרש, והוא לא מרגיש שמהפכת חייו משתנה. זה לא ככה מקצה לקצה, הוא לא... יש תנועה, יש התקדמות מתמדת, אבל הוא לא משתנה מקצה לקצה. אין בחיי הרוח מהפכות. מהפכות, מהשילוח, הולכים לאט לאט, טיפה לטיפה נאגרת, דברים בפנים, גלגלי השיניים הפנימיים משתנים. אבל הזרעים האלה שהם נזרעים טוב, והם מקבלים מים וטיפוח, בהמשך החיים, פתאום אדם מגלה שדברים שהוא זרע לפני הרבה שנים, הם מלווים את החיים שלו בצורה עמוקה מאוד. הם דוחפים אותו קדימה, הרב אומר, אני לוקח כמה זרעים קטנים, אני אבנה אותם עד הקצה, אני אבנה אותם בבריאות, אני אבנה אותם בצורה נכונה. ואז אני אתן להם את כל מה שיש לי, ואז הם ישנו את הדור, הם ישנו את העולם. יקומו תלמידים לתורה הזאת שהם יבנו את הכל בצורה מאוד 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 רחבה. היום מי שמנהל בעזרת השם רוב מניין ובניין של תלמידי החכמים בציבור שלנו, הם תלמידי הרב זצ"ל. אין מקום שלא לומדים את הרב זצ"ל. אין מקום, פעם מי למד בכלל. שם ציודה ישב במוצאי שבתות, פרשת שבוע, מי הגיע אליו? בתחילת הדרך הוא שם 10, 15. הרב ציודה נהיה אבי התלמידים בסוף ימיו. 3, 5 שנים האחרונות לחייו, והגזמתי. בתחילת הדרך הוא שם עדיין קמצים. התורה הזאת לא... שהאבות שלנו ישבו בישיבה, מי שהלך לשנה ישיבה, והיה מטורף. הוא הולך להיות גדול הדור. גדול הדור, מה? עצר את החיים. שדחפו אנשים לעשות מהפכות. אז הם היו מבוגרים, שיעור ד' זה היה וואו, מבוגר, תלמיד חכם מבוגר. שלחו אותו למשימות כלליות, כלליות, כלל ישראליות. היום בכל ישיבה, ברוך השם, יש עשרות אנשים שמגיעים לשיעור ד'. זה לא בגלל שאנחנו באותה מדרגה של דור המקימים של התורה. יש שם משהו אחר לגמרי. גדולי הדור שהם היום ראשי ישיבות. באמת, הם משהו שונה בעליל לחלוטין, מדרגת חיים אחרת. אבל התורה מתפתחת, התורה מתרחבת. התורה הגדולה הזאת שיודעת לדבר בשפות המיוחדות שלה, בשפה הברורה של במציאות המדויקת והאמיתית שלה, שהתורה יודעת להתרחב בצורה כזאת, אז נוצרת מהפכה רוחנית. הדברים האלה ברורים. ברוך השם. כן. אתם מבינות אבל למה אני מתעקש על השאלות? אני מקווה שזה לא מציק לכם. תקשיבו, שיעור זה לא הרצאה דברים. באמת. זאת אומרת, יש שיעור שהרצאה דברים. אני לא מאמין בזה. שיעור זה עיכול תכנים, זה ברורים. אני יכול לדבר הרבה על דברים שאני חושב. אם לא, אני לא מקבל איזה משוב מלמטה, איפה אתן נמצאות, אז אני לא יודע אם הדברים שלי בכלל עוברים, אם אני מדבר בשפה ברורה. כן, שאלה.
מקודם דיברנו על זה שאנשים גדולים כאילו נצחים ללמוד תורה, אבל גם להשקיף החוצה. השאלה היא כאילו איך מאזנים את זה, לא יודעת, בעיקר את זה בנות כאילו חמודות שנה במדרשה, אבל בסוף ברוב השנה, כאילו ברוב החיים, אנחנו לא יודעת תורה. זאת השאלה איך אתה מאזן את המתי הנבחרת, אם תמלא שנייה ללמוד, ומתי להמשיך את זה?
שאלה טובה מאוד. כל השאלות של איזונים הן שאלות מאוד מאוד קשות. זו שאלה של גבולות. בבית המקדש היו לוויים שהיו אחראים על איפה האדם התקרב מספיק לקודש, וכמה הוא מתקרב עכשיו יותר, אז הוא עתיד להיפגע. קרא להם, קורא להם, התנא, אנשי גבול. אנשים שיודעים, אנשי גבול זה אנשים מאוד מאוד גדולים. יש פה חוכמה מאוד מאוד גדולה. וזה קורה גם מתוך עצה, גם ברורי דברים. דווקא בנות זה סוגיה אחרת, הם תמיד בבית המדרש, כל החיים. בית זה בית מדרש. לגדל נשמות זה בית מדרש, לעסוק בתוך המציאות הזאת היא הבריאה של חיים, של הבאת חיים לעולם. שלושה שותפים לאדם, ואימא בתפקיד העמוק עמוק שלה זה תורת חיים עד הקצה. עד הקצה. בכל גאולות ישראל יש לנו זוג, מרדכי ואסתר, ברק ודבורה, כל הגאולות מופיעים דרך זוג. יש את המציאות הזאת הבית מדרשית. מרדכי. ויש את המציאות הטבעית הזאת, האישה שיודעת לקחת את כל התובנות הגדולות הללו ולהוריד את זה לחיים. בית המדרש קצת קשה לו עם המילה פרקטיקה. למה? בגלל שאתה מכניס תובנות רוחניות לפרקטיקום, אז זה נחתך, בסדר? זאת אומרת, עם רוח אי אפשר לקנות במקולת. ולכן הרבה מאוד פעמים לכתחילה בית המדרש דואג להיות למעלה, להיות בתובנות הגדולות, במחשבות, באידאות. הוא לא עוסק בפרקטיקום, הוא לא עוסק בירידה לחיים. יש משהו מאוד מאוד מעליב במציאות העליונה הזאת. יש משהו גם מאוד מחיים. אם אתה לא יכול להיות נבדל, אם אתה לא מחזיק באיזה מקור של שורש, אז אתה נלחם במלחמות החיים האלה ומפספס את עצמך. ולכן צריך לבוא איזה שילוב. המפגש בין איש לאישה הוא מאוד כזה, אישה לוקחת, איש מביא את המחשבות הבית מדרש, הוא שם השיבתי בבית השם, אישה לוקחת את כל התובנות האלה ודעת ממש לבנות איתם תורת חיים. איש לא כל החיים יהיה בבית מדרש, גדול לימוד שמביא לידי מעשה, לומד על מנת ללמד. כשאדם מלמד הוא כבר הרבה פחות בבית המדרש, הוא יוצא, כל רגע יוצא מבית המדרש. הפוך, דווקא תורת החיים זה סוגיה שנשארת כל החיים. הסוגיות בבבא קמא, בבבא בתרא, נשים, שבת, הן סוגיות מרתקות, ממש, ממש מרתקות. אבל הן לא מגיעים לכהוא זה, מסוגיית חיים אמיתית כזאת. איך מחנכים ילד, איך איש ואישה מדברים, איך בונים קהילה, איך אתה אחד בתוך הציבור, איך אתה משפיע, איך אתה נותן, מה הערך שלך לשכנות טובה, איך אתה נותן כתף לאנשים שזקוקים לך, זה סוגיות שכל הבבא קמא, הבבא בתרא, שבת, הם באו לעולם רק כדי ללמד אותנו את סוגיות החיים. תורה עניינה ליצור את סוגיות של חיים. לכן אני מסכים ששאלת הגבולות היא קשה, אבל השאלה אם אדם רואה את החיים שלו כסוגיה, אם אדם שמח בסוגיות החיים שלו. אדם לומד בישיבה המון שנים, יוצא לחיים, לפרקטיקה, למעשה, אוי, כואב כל כך, מה? יש פער בין בית המדרש שהוא למד, לבין המציאות הזאת שהוא פגש בבית בחוץ. אתה צודק, יש פער, נכון, אבל הפער הוא אצלך. האם אתה רואה את הסוגיה שלך, את החיים שלך כסוגיה? מהצבא, ששם זה הרבה יותר קל, עד המקום המחוזות האחרים. מה אני לומד? מי אני? איך אני מביא ברכה לעם ישראל? כן, בהתחלה זה מתחיל. עם איך אני עולה לשמירה, וזה מוסר יש לי, וסדר, זה יכול להתחיל במקומות האלה. אבל זה התחלתי. כל דבר בחיים, אדם שפועל עם אל, זה אדם שמביא ברכה. ולכן החיים שלך הם סוגיה. כל הזמן אתה רואה אותם. אתה מברך את זה כל הזמן, אתה אף פעם רוצה בית המדרש. בית המדרש, תראו, בית המדרש זה מקום מאוד מאוד קטן, נכון? קחו 15 שנה מעכשיו, בסדר? כמה הגדלנו את הקבוצה הזאת, בעזרת השם? 20 שנה מעכשיו, 15? חינוך טוב. כמה? פי 6 כפול 5, 6, 7. לא חייב שלכל אחד יהיה 10 ילדים, זה כבר הצלחות. זוגיות שבונה את עצמתו, צריך הרבה ילדים למשרד. אבל בבית טוב, בבית בריא, בית שבור שמביא 10 ילדים, אז כולם נשברים. זה כאב לב אדיר. אבל זוגיות שחיה טוב. אדם שבונה את עצמו בצורה ענקית, בצורה גדולה. בסדר, אז 5 בממוצע, עם הבעל, 6. בסדר, תעשו חשבון, צפוף פה מאוד מאוד מאוד, אי אפשר להכניס פה את כל החלומות ואת כל ה... בקיצור, אף אחד לא רוצה להשאיר אתכם פה, זה לא המטרה בכלל של בית מדרש. קחו שווה חברון, 300 לומדים, פי, 6, גם שם לא רוצים את כולם. עניין של בית מדרש זה לצרוב את החיים בקודש. תלמיד חכם זה נקרא צורבה מרבנן. צורבה זה בישול. כשאדם נצרב מתוך המקומות הללו של הקודש, אז אחרי זה הוא לא צריך להישאר בתוך המחוזות האלה. אם הוא צרב את זה טוב טוב, זה כל מקום שהוא הולך, המחוזות האלה הולכות איתו. החיים שלו נהיים סוגיה, הוא מנהיג רוחני כזה, שבכל מקום שהוא מגיע, אז הדעה שלו, שהיא נאמרת ממקום כזה מברר, עמוק, אז היא משפיעה, היא נותנת, היא מביאה ברכה. זה תפקידו של בית מדרש. תמיד, כולנו הולכים לצאת מכאן. יש אנשים שיצאו מזמן. רבנים מזמן יצאו מבית המדרש, הם כל הזמן עוסקים בתכנים וכו', אבל הם מזמן כבר לא אברכים. הם עסוקים בלגדל נשמות, הם מבטלים מלא מלא תורה, תורה כמותית. הם עוסקים בתורת חיים. הם, בהתאם לברכה, יש כאלה בכלל, אין להם רגע אחד של שקר. הם לכל המקום, מבקשים אותם להתערב, עוד סוגיות כלליות, עוד סוגיות ציבוריות. אתה אבא, אבא של ציבור, אבא של דור, בהתאם לברכה, בהתאם לחיים. אז הגבולות זה שאלה קשה בכל תחום, אבל אני חושב שעיקר הסוגיה זה לראות החיים שלנו כסוגיה, סוגיה של קודש, סוגיה שהקדוש ברוך הוא מאוד מתעניין בה. מתעניין בחיים שלך, מתעניין במשפחה שלך, מתעניין במפעל שלך. זה שער הבחינה, זה האמפתיה האלוקית, הסימפתיה כלפי כל אחד ואחת. מובן? כן.
אני חושבת שלפעמים מפגש איתם, זה יכול להיות מאוד מוזכר, כי מצד אחד אפשר, כאילו לפעמים זה גם גורם לך, אלא כאילו להרגיש קצת מול גודל קצת קטן, כאילו, במובן הזה, וגם בסוף אנחנו לא רוצים לפתח תלות מהם, כאילו, אנחנו רוצים להיות עצמאים, אז איך עושים את
זה? שאלה טובה, שאלה מאוד מאוד טובה. קודם כל, המפגש עם תלמיד חכם אמיתי, עם תורה אמיתית, היא מפחידה. היא הפחידה מאוד מאוד. וכל כך שאלה טובה, אולי אני אוסיף עוד שיעור על זה. אבל זה דבר משמעותי מאוד. אני אגיד משהו מכירות ליבי, אני חושב שזה מאוד מאוד כואב. אני חושב שאחד הכאבים, אחד הדברים הכי הכי קשים לכל בן תורה, או לציבור שלנו כציבור של תורה, זה שאדם לא יודע מספיק, לא מצליח מספיק לעשות לו רב. אז זה קצת סותר את החלק השני שלך לשאלה, ואני אסביר למה זה לא סותר. אדם לא מצליח לומר, אני קשור לאישיות רוחנית כזאת, אני צועד איתה בחיים. ומתייעץ על הקומות הבאות בחיים. זה אדם שלא משנה כמה הוא לומד, דף יומי, ואני מעריך את הכל, רמב"ם יומי, חבורה בעיון, סדר ערב קבוע. זה אדם שלא יכול להיות תלמיד חכם. למה? אם אין לך רב, למה אתה לא יכול להיות תלמיד חכם? למה? כי אולי יש הרבה חכם, אבל חסר בתלמיד. תלמיד חכם זה אדם שכל הזמן לומד, שיש לו רב, שיש לו מי להתייעץ. שיש לנו מישהו שמאפס אותו. מאפס זה לא מאפס. מאפס זה כאילו כמו איפוס כוונות. הרבה דברים בחיים אך לא, אדם מתעורר לו איזה חלום. אם הרב שלו חושב אחרת והוא רץ הלאה קדימה, אז הוא חי במקום לא טוב, במקום מאוד מאוד בעייתי. אם הוא מתייעץ, רואים ברכה, הוא מתקדם עם זה, בעדינות, רואה שזה עדיין מיושר לכיוון, למחשבות, לתובנות. רב זה מאוד 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 קריטי לחיים של רוח. זה השושלת של אדם שנקשר דרכה, דר סיני, משה רבנו, רב לרב, רב לרב, רב. עד משה רבנו דר סיני, כל הדורות. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, ויחד עם זה שזה מאוד חשוב, זה מאוד קשה. אם יש לאדם רב בחיים, רב אמיתי, אז הוא הולך להיפגש איתו, הוא צריך להכין כמה צדה לדרך. אתם יודעות מה הוא צריך להכין? הוא צריך לקחת את התיק הכי גדול שלו. יש מחלוקת, אם זה 90 ליטר או 150 ליטר, והרבה הרבה מים, ונעלי הליכה נוחות, והרבה אוכל וצדה לדרך. והוא יודע איפה המסע מתחיל, הוא הולך לשאול שאלה שהיא מאוד מאוד ברורה לו. אבל כשאתה בא להיפגש עם תלמיד חכם, אם הוא תלמיד חכם, אם הוא אדם ענק, אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה לא יודע להסתיים, הוא לא רואה את החיים כמוך. הוא לא נמצא בלבל שלך. אתה רואה את הדברים מהמבט הזה, זה נראה לך בדיוק אותו דבר. הוא משקיף מהמקום שלו, כל תלמיד חכם במדרגת החיים שלו, והוא רואה דברים אחרת לגמרי. ואז באת בכלל לדבר איתו על משהו מאוד מאוד שולי, בסדר? הוא נקח אותך למקום אחר לגמרי. ויצאת למסע עם הדברים הללו. זה לא חלום הלחם. הרב, בוא תקשיב לי את החלומות, תשמע מה יש לי ותגיד כן כן. ולכן יש פה איזה קושי מאוד גדול לבוא אל רב, כי צריך פתיחות, כי צריך הקשבה, כי צריך יכולת אמיתית להאמין, לתת אמון, שמה שנשמע כל כך שונה, אתה מסוגל ללמוד אותו כמשהו שהוא מתאים. אבל אני אומר, הדגש זה ללמוד אותו. רב זה לא מצווה, זה לא שוטר. תעשה ככה כי אמרתי. זה ממש, ממש לא רב. בהגדרה, זה לא רב. רב זה תורת חיים. רב זה מישהו שכשאתה פוגש אותו, נפתח אותך השמיים. רב זה ירבו כמותו בישראל. רב זה אדם שאתה פוגש אותו, אתה אומר, וואי, אם היה לנו לעם ישראל עוד 10 כאלה, החיים שלנו נראים אחרים לגמרי. רב זה מלשון ריבוי. רב זה אדם שיש לך הזדהות נפשית עמוקה איתו. עמוקה, לא איתו עם הפנים היפות שלו, גם. אבל לא עם זה, לא עם זה עם החיצוני, עם התורה שלו, עם העמקות שלו, עם המבט שלו, עם היכולת שלו, עם הכישרון שלו להנהיג תורה בארץ. עם היכולת שלו לדבר על עולמות גדולים מאוד מאוד ולקשור אותם בתוך העולם הזה. עם זה אתה נקשר, מושכני, אחריך נרוץ, הרב, רב זה מתחיל במושכני. זה מדרגת חיים שהיא נבדלת, היא לא נמצאת איתך באותו מקום. אם הרב שלך ואתה נמצא באותו מקום, אז מה אתה חייב ללכת? מה השלב הבא שלך לעשות? לחפש רב אחר, כן. אם אתה והרב שלך נמצאים באותו מקום, אז צא למסע. קיבלת? תזוז הלאה. רב נמצא במקום אחר, אמיתית הוא נמצא במקום אחר. ותלמיד, בצד האמיתי של בקשר בין רב לתלמיד, תלמיד מביא את הקומה שלו. הוא לא יכול לחשבן איפה הרב שלו נמצא, הוא מביא את עצמו. ולכן בשיח בין תלמיד לרב, בין תלמידה לרבנית, זה שיח אמיתי שאדם מביא את איפה שהוא נמצא. ואם הוא נמצא במקום לא טוב, אז הוא ישמע את הפער, מה קרה? והוא יחב את הפער, כן. והוא ילמד מהפער, והוא יתגדל מהפער, וזה בסדר גמור שיהיה פער. אנשים הרבה פעמים בעשה לך רב, קשה להם בגלל רב זה לעלות על הר סיני, קשה לעלות על הרים. אתה פתאום מגלה ששריר הרגליים שלך לא מספיק חזקים, אתה פתאום מגלה שאתה לא בנוי למעמסות האלה ולשלבים האלה, נקרא לך קצת עתיק בדרך. כואב לך ברגל, נכנס לך צץ, אתה לא בנוי. אתה מגלה על עצמך כל מיני פערים. אז זה קשה. אז מה הועילם עושה? באמת על פי רוב. אז הוא מתנתק מהסלחה רב הזה. ואז היניקה של התורה, זה לא דמות כזאת שאמורה לה, היניקת התורה נפסקת. היניקת התורה חסרה. ולכן אדם צריך מצד אחד, אין בלי רב, אין בלי מפגש עם רב. זה דבר שאדם חייב חנך אותו, חנך את עצמו. הגמרא אומרת שבית שלא נאמר בו הרב אמר, סופו לא עלינו, להיחרב. חייב איזה ממשק עם הר סיני, עם הקומה ככה שנמצאת בשלב הבא, בקומות הבאות. אבל זה קשה, יהיו פערים, יהיו שונויות. לפעמים אתה תבוא ותגיד וואו, איזה מדהים, ותקבל ככה, תכוון לדעת, וזה יהיה נכון. לפעמים ללחמו בך עד הקצה, זה לא הכיוון בכלל. אז מה אתה עושה? תביא את עצמך, תגיד למה אתה חושב. רב זה לא לבוא לקבל כן או לא, אתה מסכים או לא. זה לברר דעות, זה לשאול שאלות. זה התפקיד של השאלות בשיעור הזה. זה לשאול שאלות, זה למה אתה לא מסכים, למה זה אחרת, איך הרב רואה את הדברים, מה נמצא מאחורי זה. לפעמים גם בתוך הדבר אתה יכול לא להסכים. אני צריך לחשוב על הדברים. גמרא אומרת, עד 40 יום אין אדם עומד על דעת רבו. לפעמים זה דורש עיכול, זה מחשבה עמוקה יותר. לפעמים כשאתה לוקח להקל, אתה עדיין לא מבין, אז אתה חוזר לשאול פעם שנייה, ולא הבנתי הרב. מחילה, אני שואל כדי לברר, כדי להבין, כדי להיות חלק, ולא כדי, כי אני מקשה כדי להטריס. אני רוצה להיפתח לגודל, לעולם. אבל תמיד רבי רחוק ממך, ולכן לא צריך לפחד מהמרחק, לא צריך לפחד מהשונות, לא צריך לפחד מהפער. רב אמיתי זה רב שהחלום הכי גדול שלו זה שיהיה לתלמיד שלו כנפיים, שיהיה לו עצמאות. ואם נכנסים לתבניות כאלה עם רבנים שנותנים הוראות בכל מקום בחיים, נותנים הוראות שהן לא מובנות, שהן לא עוברים דרך השכל, משהו מגי כזה, מיסטי, ואדם עושה דברים בלי שהוא מבין, ומחנכים אותו לזה שהוא לא מבין, ושתו כך עלתה לפניי, אז צריך לברוח מהמקומות האלה כמו מאש. כי זה לא קשור לעצמאות או לא, זה קשור רק לבריאות הפשוטה. התורה זה בשכל. עם ישראל בדור הזה נפל עם כמה מנובלים רעים, רעים ביותר, קשים מאוד, שחיללו שם שמיים, בגלל שהייתה הסכמה כזאת, ללכת לשם בלי להבין. עושים אחד, שתיים, שלוש, חמש, אתה לא מבין, אתה לא כלום. תורה צריך להבין. ואם מישהו עושה משהו שאתה לא מבין, אז לפחות תתייעץ עם תלמיד חכם נוסף. מה אתה מבין פה? ואם אתה לא מבין, אז אתה לא מבין. ובסוף תורה זה לא הוראות מוחלטות. רב זה לא שוטר. תעשה ככה כי אני מבין, תלך אחרי בלי. תורה זה הוראה, זה לימוד, זה ברור. אבל זה מתחיל מפרטים מסוימים שמוסרים את הנפש על התובנה הזאת. ומתוך כך הם מתרחבים ומתפתחים. מקווה שעניתי. אני חייב לעצור, כי ב-40 לא. אבל מה השאלה?
מה המקום של הבנות עם הרבנים, כאילו...
מה המקום של?
של הבנות כנגד הרבנים, כאילו, הרב של
בית, איזה הרב שלי? אני חושב שבצד האמיתי כן, אבל זו שאלה רחבה יותר. אז אולי נפתח בה, בפעם הבאה. תזכרי, אני לא. אבל נזכור שהייתה שאלה, תזכרי. אם תוכלו, תשמרו את הדפים האלה, בבקשה. Thank you.